החיים עם הגאון הרב חיים איידנס.
כל המאזינים, אנחנו בתוכניתנו דרך חיים, שבתחילתה פינתנו לעומקם של דברים, בלימוד וליבון ההלכה, ממקורותיה השונים עד לפסיקתה בסייעתא דשמיא הלכה למעשה. בראשית הדברים נודה למפיק ולטכנאי המסורים, מוישי כאן, שלמה פולק, לכל המסעים במלאכת הקודש, ונבקש מכם המאזינים, כדרכנו, אם יש בידכם שם אדם הזקוק לרפואה, אנא שלחו את שמו שמה בצירוף שמהם, ונקדיש את דברי התורה שיאמרו לרפואתם השלמה בתוך שער חולי ישראל. אנחנו רוצים להקדיש את השידור הזה לרפואת כל חולי עמו ישראל, ובתוכם השמות שתכף נקריא, ובמיוחד לרפואת ילד יקר, צעיר, בא בימים, יוסף חיים בן נטלי אינטף. אנחנו נקריא פרק תהילים לרפואתו השלמה תכף, שיזכה בעזרת השם לאורך ימים ושנות חיים לצד הוריו ומשפחתו. נצא כעת לפינתנו לעומקם של דברים.
לעומקם של דברים, המחשבה שמאחורי ההלכה.
נאמר עם הציבור הקדוש פרק תהילים לרפואת ילד שמתמודד על חייו. שיר למעלות אשא עיני אל ההרים, מאין יבוא עזרי. עזרי מעם אדוני עושה שמיים וארץ, אל יתן למוט רגליך, אל ינום שומריך, הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. אדוני שומרך, אדוני יצילך על יד ימינך, יומם השמש לא יקקה וירח בלילה. אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך. אדינו ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם, בתוך שער חולי ישראל, רפואה שלמה. נתבקשנו לעצור מרצף הלימוד בהלכות ברכות, ולהתייחס בהרחבה מכוח שאלות רבות שנשאלו, בדין רחיצה בשבת, שלצערנו נכשלים מחוסר ידיעה, נלבן זאת בדקות הקרובות בסייעתא דשמיא הלכה למעשה. האם מותר להתקלח במים חמים בליל שבת כשהם עוד חמים מהשמש או הדוד של ערב שבת? האם בשבת בבוקר הדין שונה? האם יש מניעה להתקלח חלקית? מה הדין במים קרים? ובעצם מים קרים ומים חמים? ואיך לנהוג בתינוק שמתקלח מדי יום ביומו? נקדים ונאמר כי חזל גזרו גזרה, כי הם ראו פרצה נוראה באותו דור, שהבלנים ידעו שאין איסור להתקלח במים חמים שהתחממו בכל דרך שהיא בערב שבת, גם את כל הגוף אין מניעה לשטוף במים שלא נעשה בהם איסור, הם הרי התחממו בערב שבת, אבל מצד שני, איך נשאיר את המים החמים חמים גם בשבת? עד שבת בבוקר. אז הם שיקרו, והם חיממו את המים בעצם יום השבת, והם אמרו לכולם שהמים חמים עוד מערב שבת, ומים חמים מערב שבת אין מניעה כאמור להתקלח בהם. נורא והיום, לחמם מים בשבת, בשביל פרנסה ולשקר. הלכו חזל, ואסרו להתרחץ בכלל במים חמים, גם מים חמים שהוחמו מערב שבת. ואז אותו שקר של הבלנים לא יבוא לידי ביטוי. אבל זו גזרה. זה לא שבות, זו גזרה של חכמים. ולכן במקרים מסוימים מאוד אנחנו כן מקילים. נבדיל בין מים שהתחממו בערב שבת על ידי השמש, ואומר דוד שמש, שמקבל את חומו על ידי השמש, או שהתחממו על ידי הבוילר, על ידי המיחם הביתי, מערב שבת, זה נבדיל לבין מים שהתחממו בשבת עצמה. מים שהתחממו בערב שבת מותרים בשימוש בשתי מגבלות. א', מותר לרחוץ איתם רק חלק מהגוף, חלק מועט מהגוף, מים שהתחממו בערב שבת, לדוגמה, פנים, ידיים ורגליים, או כל חלק מועט בגוף, כשהכוונה לרחוץ רק את אותו חלק, ולא לשטוף את הידיים, ואחר כך את הרגליים, ואחר כך את הגב, ואחר כך את כל הגוף, כי בפועל שטפת את כל הגוף, או את רוף הגוף. מה שמותר לרחוץ זה חלק מועט מהגוף, וזהו. זו תקנת חזל כאמור כדי למנוע פרצות בשבת קודש. זה התנאי הראשון לשימוש במים שהוחמו בערב שבת, לרחוץ מעט מן הגוף. התנאי השני להשתמש במים שהוחמו מערב שבת, זה שכעת לא תחלל בפועל שבת. זאת אומרת, אם הדוד דולק, או שהוא עובד על גז, או שנדלקת נורה כשמוציא ממנו מים, ואתה מוציא מהמים שהתחממו מערב שבת, רק לרחוץ את הידיים ואת הרגליים. נכון שהדבר מותר, כאמור, אבל ברגע שתוציא מים, ייכנסו מים חדשים והתבשלו ועברת לאיסור תורה. לכן או שתנתק את הברז בדוד, או שתשתמש במים מהמיחם שעל הפלטה או המיחם החשמלי. אלו שני התנאים לשימוש במים שהוחמו בערב שבת, בקצרה, מיעוט הגוף, ושלא תעבור חלילה על איסור בישול ועברה. עד כאן דיברנו על מים שהוחמו בערב שבת. מה דינם של מים שהוחמו בשבת עצמה? בין אם הם התבשלו באיסור, בין אם התבשלו בהתר על ידי השמש, הם אסורים לחלוטין בשימוש, בשונה ממים שהוחמו בערב שבת. מדוע? כי גם שהמים התחממו בהתר, הרי חזל חששו שחממו מים בשבת באיסור. לכן לעולם המים אסורים בשימוש, גם לא לרחוץ בהם יד או רגל. מתי כן נתיר שימוש במים חמים שחממו בשבת בהתר, כי באיסור אנחנו לעולם לא נתיר? אדם שלא ידע והניח מים קרים או מים שהתקררו על גבי החמין, והם כעת חמים מאוד. אין שום אפשרות להתיר מים שכאלו. מתי כן נתיר? לא כשאדם טעה ועבר איסור, אלא כשהמים התחממו מאליהם. לדוגמה ששעון שבת הפעיל את הדוד, והדוד סגור מכניסת מים קרים חדשים, או מים שהתחממו על ידי דוד שמש, בזה נתיר רק לשימוש מקצת הגוף. ומדוע? כי מתחממו בשבת קודש מאליהם. לא על ידי גוי שעשה לצורך עצמו ואנחנו לא מכירים אותו. מים כאלה שהתחממו בהתר מותרים בשימוש חלקי כמו מים שהוחמו בערב שבת. אז אם מסכמים את החלק השני של דיני רחיצה בשבת, על מים שהוחמו בשבת, מים שהתחממו בשבת באיסור, אסורים בשימוש באופן מוחלט. מים שהתחממו בשבת בהתר, ללא מגע יד אדם, מותרים כמו מים שהתחממו בערב שבת, להתרחץ איתם רק חלק מהגוף. עד כאן הסיכום של מים שהתחממו בערב שבת ומים שהתחממו בשבת. כעת נותר לנו להוסיף עוד שלוש נקודות. מה השיעור של מים חמים? אומר האגרות משה, מים שאדם מתרחץ איתם ביום חול זה מים חמים. פחות מ-38 מעלות, אדם לא מתקלח ביום חול, וממילא זה לא נחשב לחב. זה לא נחשב לחם. תכף נאמר מה דין רחיצה במים קרים בשבת. יש חולקים על ההגדרה של האגרות משה שזה פחות מ-38 מעלות, וסוברים שכל עוד שהמים חמימים זה כן נחשב חם, והשיעור הוא פחות מ-36 מעלות. על כל פנים, עד 38 מעלות אפשר להקל שזה לא נחשב למים חמים. כל מה שנדברנו זה על מים חמים. ודין רחיצה במים קרים בשבת, אומר מרן המשנה ברורה על פי התרומת הדשן והמעריל, שמותר להתרחץ בשבת במים קרים בתנאי שאת השערות אתה לא שוטף עם מים. אנחנו חוששים שתסחוט את השערות, וחוששים שגם תצא עם טיפות המים לרשות הרבים ותעבור על איסור הוצאה. אם בוודאות תקלח רק את הגוף, מותר לכתחילה גם בבית וגם במקווה במקלחות, כי אחר כך אתה מנגב את הגוף ואין חשש של הוצאה ואין חשש של סחיטה, כי לא הרטבת את המים. אבל כמובן, להיזהר לנגב. אז אם ככה מסכמים, אדם שמתקלח במים פחות מ-38 מעלות בשבת, יכול לרחוץ את כל הגוף, בתנאי שהוא לא רוחץ את השערות ומנגב בסוף המקלחת את הגוף במגבת. לכן אפשר לקחת בעצם מים מהמיחם, שזה מים שהתחממו בערב שבת, לערב אותם בתוך מים קרים בשפיכה אחת שהכל נהיה פושר, וככה לרחוץ ילד במקומות מלוכלכים. הערה חשובה וידיעה חשובה, גזירת רחיצה במים חמים בשבת נאמרה גם על ילדים וגם על תינוקות. רק בברית מילה התירו לצורך ברית מילה. לכן כשרוחצים תינוק צריך לדאוג שהמים יהיו פושרים ולא חמים, ולהשתמש במים שהתחממו בערב שבת, המי חם או הדוצ'ה על הפלטה או במים מהדוד שמש, לערבב אותם מיד במים קרים. רק כשהתינוק סובל מאוד מגירוי וכדומה, אז הקלו חזל לרחוץ את כל הגוף שלו במים חמים שהוחמו כאמור מערב שבת. אבל תינוק רגיל רוחצים רק את חלק הגוף המלוכלך ובמים פושרים ממים חמים שהתחממו בערב שבת, ואז אנחנו נתיר לרחוץ את כולו. חתמנו את פינתנו לעומקם של דברים, למדנו בהרחבה את דיני רחיצה בשבת, במים שהוחמו בערב שבת, במים שהוחמו בשבת, למבוגר ולתינוק ואיך לנהוג. רוצים להקדיש את השידור לרפואת חיה בת בלומה, נחמה אסתר בת רינה מרים, יוסף בן רות, יעקב בן ציליה, בן ציליה אנדל, רפואת צילה בת חנה נינה, יצחק בן גאולה, הרב שלום זלמן חיים בן ציפורה, ברכה אלקה בת מחלה, שרה רבקה פרידה בת לאה, ובלו לחיים טובים, לזיווג ולהצלחה של חגית בת לאה אמי. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה ולאחריה נשוב אליכם בתוכניתנו דרך חיים. בעצם אנחנו קיבלנו פה אישור להמשיך מיד. ערב מבורך למאזין, בבקשה.
ערב טוב הרב.
ערב טוב ומבורך.
רציתי לשאול, לפעמים יש אצלנו הפסקות חשמל, ויש לי תאורת חירום. האם יהיה מותר להוציא אותה שהיא עובדת בזמן הפסקת חשמל בשינוי ולהזיז אותה בחדרים?
בעצם המנורה היא מנורת לד. היא לא מנורת להט. מנורת לד אין לה את הלהט שנחשב לאש שעוברים עליו בשבת על איסור תורה של עברה. וממילה נורת לד שבנויה על גז שעובר ממקום למקום ואלקטרודות וכדומה, אז בעצם האיסור הוא רק איסור דרבנן. הוא לא איסור דאורייתא. מכיוון שזה רק איסור דרבנן, בלהבה ממש, אש של ממש, מסביר מרן החזוני שאנחנו מתייחסים לאש כמוקצה מחמת גופו, שמותר לטלטל אותו אך ורק על ידי דבר אחר. מוקצה מחמת גופו כי אתה לא יכול להנות ממנו בשבת. מה תעשה עם אש בשבת? לבשל איתה אתה לא יכול. להנות מהורה אתה יכול, אבל אתה לא יכול לגעת בה. ממילה עם מוקצה מחמת גופו. לכן בנר אי אפשר לטלטל אותו בשום אופן, אלא על ידי טלטול מן הצד. מה שאין כן לד, שאיסורו דרבנן, אין עליו את הגזרה של מוקצה מחמת גופו, כשהדברים הם לצורך. זאת אומרת, אם לדוגמה, הדוגמה שכבודו הזכיר, כעת יש הפסקת חשמל, ואני רוצה לקחת את המנורה כדי להעיר בחדרים, כי אף אחד לא רואה, יש גם ילדים קטנים בבית, יש לחץ, חושך, מותר לכתחילה. אבל אם אין הפסקת חשמל, להזיז לכתחילה מנורה, גם מנורת לד, הדבר אסור מדרבנן. ניתן דוגמה, מנורה רגילה שנמצאת ליד המיטה, והמנורה הזאת משמשת אותי לקריאה. וכעת אני רוצה להזיז אותה, כי היא מפריעה לי. איך עליי לנהוג? אני רוצה כעת להסיט אותה כדי לקרוא יותר טוב. אם אני עושה את הפעולה הזאת כטלטול מן הצד, הדבר מותר. אבל אם אני בידיים לוקח ומזיז, זה נחשב לטלטול בידיים והדבר אסור. אבל כשיש צורך, צורך חולי או צורך מצווה, ובדגש צורך מצווה, אז מכיוון שזה כאמור רק איסור דה רבנן, אנחנו מדברים על איסור דה רבנן על עצם ההדלקה של מנורת לד. אז ממילא מותר לצורך מצווה וצורך חולי, או הדוגמה שאתם הזכרתם אפילו להזיז בידיים.
יהיה מותר גם להוציא מהחשמל, שזה חשמל כמובן לא עובד?
כשהחשמל לא עובד, פוסק מרן רבי שלמה זלמן אוירבך שמותר, אבל לעשות את זה בשינוי. ולמה לעשות בשינוי? מכיוון שעל ידי שהמנורה מחוברת אל התקע, אל השקע, בעצם יש כאן גמר של כלי. כעת המנורה פועלת, יכולה לפעול, היא מחוברת אל המקום הנכון, שעל ידי זה היא יכולה לפעול. כשאני מנתק, אני מנתק אותה מהחיבור שלה, מההוויה שלה, כעת היא לא יכולה לפעול. לכן כשמנתקים אותה מן הקיר, אפשר לנתק אותה על ידי שינוי, לא בידיים. אם כי היו שקלו גם בידיים, כי מכיוון שכעת אין חשמל, המנורה לא יכולה לפעול, וממילא אין לדין של כלי, ואין לדין של מחובר ומותר גם בידיים. אומר מרן רב שלמה זלמן אוירבך, לנתק בשינוי. הוא הדין, השאלה של כבודו. לדוגמה, אם הפלטה מחוברת לשקע, השקע מחובר לתקע, מכילה, והפלטה כעת, השעון שבת, חיבה אותה. והיא לא עובדת כעת, אבל היא תדלק בבוקר. השעון שבת ידליק אותה, ואנחנו מכל סיבה שהיא לא רוצים שהיא תדלק בבוקר. אם השעון שבת הולך להדליק את האור בסלון, אבל בסוף אנחנו החלטנו שאנחנו לא רוצים את האור בסלון, מותר לי בשינוי לשנות את המתג מהפעלה לכיבוי, או להוציא את השקע מן התקע, על ידי שינוי, על ידי זה שאני מסיט אותו בשינוי, וככה לא יגיע מצב שכשהחשמל יגיע, זה יידלק או יחובר למעגל החשמלי.
תודה רבה רב.
ברוכים תהיו, ערב שבת שלום. ערב מבורך למאזין, בבקשה.
ערב טוב, כבוד הרב.
ערב טוב, בבקשה כבודו.
יש לי שאלות אם אפשר, בבקשה.
בשמחה, בבקשה.
שאלה ראשונה, האם מותר לחמם בכתי שני סופלה ודג שהתבשל כבר, הוא כרגע קר עם ציר, אפשר לבשל אותה, לחמם אותה לפלטה לכלי.
אז ברשותכם להתייחס לחלק הראשון של סופלה, שאלה שעלתה כאן רבות, ולאחר מכן לעניין הדג. דג וכדוגמתו. סופלה בעצם זה מאכל שיש בתוכו שוקולד, מסוג כזה ואחר, שעל ידי החימום הוא נמס. הוא נמס. כעת, הסיבה שכבודו שואל את השאלה, ורבים שואלים, כלל ביבש שהתבשל כל צורכו, שאין בו בישול אחר בישול. מה שאין כן לך, שהתבשל כל צורכו והצטנן, או לגמרי לדעת מרן, או על כל פנים שהיד לא סולדת בו לדעת מרן הרמה, הכלל הוא שיש בישול אחר בישול, ונחלקו הפוסקים האם זה איסור תורה או איסור דה רבנן, דעת החזון איש מדה רבנן, דעת הפרי מגדים דאורייתא, נפקימינה על ידי גוי לצורך מצווה. איך אנחנו מתייחסים לשוקולד שכעת לכאורה מצבו העכשווי הוא יבש, אבל תוך כדי שהוא יהיה על הפלטה, אפילו כלי שנמצא על גבי הפלטה, הוא בפועל יהפך להיות לנוזלי. אז רצו לבוא ולתלות את הדבר במחלוקת המפורסמת בין המגן אברהם והלבוש לחמד משה, איך אנחנו מתייחסים לדבר שכרגע הוא יבש ובהמשך הוא יפך להיות לנוזלי, האם במצבו העכשווי או במצבו העתידי, אבל זה לא נכון. זה לא קשור למחלוקת הזאת שגם בה אנחנו מקילים. מדוע זה לא קשור? כי כשהשוקולד נמצא בתוך הסופלה, הוא נמס הישר אל תוך הסופלה. נכון שאני יכול לבוא ולקחת בכפית כמו שהילדים אוהבים ולהוציא את המרכז ואני רואה שזה נוזל. אבל בעצם הוא נמס ולתוכו נמס גם כן המסביב. וממילא הוא בטל מיד אל היבש. זה יבש כעת ונחשב גם ליבש בהמשך. זה שזה קיבל לחלוחית זה לא הופך אותו ללח. לכן מותר לכתחילה. אנחנו יודעים שכאן ברדיו דיברו גם אחרת. לעניות דעתנו, מותר לכתחילה לקחת סופלה ולהניח אותו באופן שהוא יתחמם גם שהיד סולדת בו, כדין יבש שיתבשל כל צורכו, ובתנאי יש סופלה. וצריך לדעת שלא תמיד הוא אפוי כל צורכו, וממילא עוברים בו חלילה וחס באיסור גמור, איסור תורה. אבל כשהסופלה אפוי כל צורכו, אין מניע. כעת לגבי החלק השני של השאלה, דגים. כשאנחנו לוקחים דג, מטבע הדברים הדג מטובל. הדג מטובל, יש עליו ציר, יש עליו רוטב, בתוכו, מסביבו. אנחנו רוצים את הציר הזה. אנחנו לא רוצים דג יבש. אנחנו רוצים דג שיש בו קצת לחלוחית. אנחנו רוצים חזה עוף שיש בו קצת לחלוחית. אבל אנחנו לא מתייחסים ללחלוחית הזאת, מכיוון שהתבשלה כל צורכה, וכעת היא חזרה להיות הלך שסביבו, שבתוכו התבשל כל צורכו, אבל כעת הוא קר, הוא הצטנן לחלוטין, הוא בטל כלפי הדג, הוא בטל כלפי האוף. נכון שכשאתה רואה בחוש, אתה רואה בחוש שאתה שם את האוף על גבי הפלטה, אתה רואה איך הציר זב ממנו, אתה רואה את הלחלוחית, עדיין אני לא מתייחס אליו. מדוע אני לא מתייחס אליו? כי הוא מועט והוא לא העיקר, וזה לא עיקר רצוני והוא תפל. ומכיוון שהוא התבשל כל צורכו, אין בזה את המניעה לבשל אותו, כשיש מחלוקת ראשונים, בכלל יש איסור של בישול אחר בישול בלח, אנחנו פוסקים שכן. אבל במקרה שכזה הוא בטל. עד כמה אנחנו מתייחסים ללחלוחית? אני מרחיב בכוונה מחילה ממאזינים רבים שממתינים. אבל להבין, היו שטעו לומר שמסתכלים על אחוזים. אם יש לי סיר שבתוכו יש, נאמר, 4 חתיכות של דג תחון, מה שנקרא גפילטפיש, וזה סוחה לו בתוך ציר של דגים. ממש סוחה לו בתוך הציר. מה הרוב? הרוב זה הדגים. יש ציר באופן משמעותי, אבל הרוב זה הדגים. חלילה לומר שזה יתבטל אל הדג. כי זה מהותי, זה ממשי, זה אחד ליד השני, זה לצד זה, ולא קרב זה אל זה. אבל מה שאין כן, כשהדברים הם בתוכו או סביבו ומועטים, בזה אנחנו מתירים, גם אם זה יגיע על החלוחית הזאת לחום שהיה צולדת בו. זה הכלל שינחה אותנו. היו שחלקו, בעל הדברי משה, רבי מוישה אלברשטם, זכר צדיק וקדוש לברכה, בספרו יש לו תשובה ארוכה שלטענתו אפילו פשטידה. מה שנקרא קוגל, שאם נלחץ עליה, יצא שמן מתחתיה, והרי ודאי שיצא שמן, לטענתו אסור לחמם אותה, כי יש בישול אחר בישול כלפי השמן, אבל כבר הכרו כולם כדת המנחת שבת שאין מניעה. אז אם כך נסכם, סופלה מותר להניח על גבי פלטה, אם הוא יתבשל נאפה כל צורכו, גם אם הוא יגיע לחום שהיה צולדת בו, ויש שמחמירים לו לשים שום דבר על הפלטה והופכים כלי ושמים על הכלי, כדת מרן החזוניש, עם רווח של לא ייראה כמבשל, אם כי פלטה לא נראית כמבשל אבל מחמירים, ומעיקר הדין אפשר לשים גם על הפלטה עצמה, וכל דבר שמעורב בו לך באופן מועט ולא ניכר, אם הוא יתבשל כל צורכו על לחלוחית שבו, מותר לכתחילה לשים אותו על הפלטה כדין דבר יבש.
תודה רבה לרבה. שאלה, עוד שאלה קצרה, סליחה מהמאזינים שמחכים.
בבקשה.
מה נוהגים היום בלידה של בן או בת? מברכים שהחיינו, לא מברכים? שתולי במנהגים?
מרן פסק לברך של בן נולד, מברכים טוב ואמיתיו. מרן המשנה ברורה כותב לברך ברכת שהחיינו על לידת בת. מרן החזון איש אפילו דיבר מעבר לחריפות על פסיקה של מרן החזון איש לגבי ברכת שהחיינו בבת. מנהג חבד שלא מברכים ברכת שהחיינו, אפילו לא מברכים ברכת שהחיינו בלידת בן בשעת הברית. יש בזה בסימן ריס המחה ביורי דעה, דעות לכאן ולכאן לגבי ברכת שהחיינו. בעצם הדבר תלוי במנהגים. הדבר תלוי במנהגים, ורוב העולם מחזיק להודות לקודש ברוך הוא על לידת בן ולידת בת, כן בברכה. מה הסיבה שחלק אמרו לא לברך ברכת שהחיינו בלידת בן? אז במרן הבית יוסף יש ארבעה תירוצים, לכאן ולכאן, צער היולדת, צער הדיינוקה, חשש נפל, רק בשעת פדיון, והבית יוסף מרן הביא בשם הרוקח ועוד, ודחה את כל הדעות, ולכן הכרע כדעת הרמב״ם, שכשנולד בן לא מברכים ברכת שהחיינו בלידה, אלא ברכת הטוב האמיתים, ובשעת הברית מברכים ברכת שהחיינו, כפי שכותב מרן הבית יוסף, שבכל ארץ ישראל ובסוריה ובכל גבולות ארץ ישראל ומצרים, פסקו כדעת הרמב״ם לברך ברכת שהחיינו בברית, ויש עדיין רבים שנוהגים בחוץ לארץ לא לברך ברכת שהחיינו. סיכומם של דברים, כמו שכבודו התחיל, זה תלוי במנהגים.
רבה.
ברוכים תהיו. ערב טוב ומבורך למאזין, בבקשה.
שלום.
שלום וברכה,
אני
בבקשה.
אני רציתי שני נושאים לברר. דבר ראשון, לגבי מי שהוא מחפש דירה להשכרה או לקנייה, והוא לא יוצא לראות את הדירה, יש לו אפשרות לראות את הדירה או את האזור שלה בשבת, כשהוא הולך לאזור לבקר מישהו, ואז הוא יכול לראות את הדירה או אצל בן אדם שיש לו דירה דומה לאותו דירה, זאת אומרת אותה באותו בנייה, או שהוא יכול לראות את זה, או שהוא הולך לשכנים, או שהוא נמצא באזור בשבת, או שהוא הולך לשם במיוחד, או אפילו לראות את האזור. האם יש עניין של איסור לראות את המקום בשבת, דירה שהוא רוצה לקנות אותה או להזכיר אותה?
בהלכה מופיע שאסור ממצוא חפצך ודבר דבר, לעשות פעולה שניכר ממנה מהפעולה שהיא נעשית לצורך מסחר ודברים שאסורים בשבת. פעולה שאדם עושה שהיא ניכרת להדיה שהיא לצורך מסוים היא אסורה. ולכן אם אדם לדוגמה ילך לתחנת אוטובוס 5 דקות לפני צאת השבת, ניכר מתוך מעשהו שהוא מחכה לאוטובוס שתכף יגיע, והדבר אסור בשבת. כל פעולה שאדם עושה שניכר מתוך מעשיו, הדבר אסור. אדם שלומד לבחינה, לומד בשבת מקצוע של חולין וניכר שהדבר נעשה לצורך חולין, הדבר אסור. אבל אם זה להעשרת ידע, ואדם מהצד אין לו מושג מדוע עושה את הדבר, הכוונה לא פוגעת בכבודה של השבת. כשאדם הולך לראות דירה שהוא יכול רק בשבת בצורה כזאת ואחרת, לראות אותה מבחוץ, מבפנים, בצורה כלשהי, כדי שאחרי שבת הוא יוכל להגיע לפי זה להחלטה אם להזכיר את הדירה או לא לזכור את הדירה, אם ניכר מתוך המעשים שלו להדיה הדירה הזאת, היא כתוב בחוץ שלט ענק להשכרה, והוא עומד ומסתכל ובוחן מהצדדים, נכנס פנימה, הדבר אסור, מכיוון שאנחנו רואים ממצוא חפצך שאתה רואה חפצי שמיים מותרים וחפציך אסורים, הפסוק בישעיה שאנחנו אומרים כל שבת בבוקר בקידוש. אבל אם האדם הולך לתומו ומביט ומסתכל ולא ניכר מתוך מעשהו, הדבר מותר לכתחילה. אם אדם ילך ליד חנות ראווה ויראה שמה בגד למחירה, אם רואים אותו מסתכל על המחיר, עובר משום שיתראה דיוטות, למה אתה מסתכל על המחיר? כן מתאים לי לקנות, לא מתאים לי לקנות. אבל אם אדם נהנה מלראות את הבגד, מלראות את התיק, מלראות את החפץ, הדבר מותר. חזל אסרו משום ממצוא חפצך שיהיה ניכר מתוך מעשיך. אבל בארץ ישראל, עד כאן נדברנו באופן כללי. בארץ ישראל, לקנייה של דירה, לא להשכרה של דירה, מותר בשבת אפילו ללכת לראות להדיה. ומדוע? כי יש מצוות יישוב ארץ ישראל. מצוות יישוב ארץ ישראל מתירה לנו ללכת בשבת, ללכת לראות דירה, שעכשיו קם פרויקט, כעת יש איזושהי מודעה על דירות שהולכות להימכר וכדומה, משום מצוות יישוב ארץ ישראל מותר אפילו בשבת, אבל שלא ידובר בפה. שזה יהיה ניכר מתוך המעשים, אבל שלא ידובר בפה באופן מלא. כי עצם זה שזה ניכר, זה ניכר שאני רוצה ליישב את ארץ ישראל, אבל בהשכרה. נכון שאני אגור בארץ ישראל, אבל אני לא מקיים בזה מצוות יישוב ארץ ישראל, כי אני לא קונה קרקע בארץ ישראל, לכן הדבר אסור אם הדבר ניכר מתוך מעשיו. הסיכומם של דברים, כל דבר שבשבת ניכר שהדבר נעשה לצורך חול באופן שיאסור בשבת, אסור משום דברי הנביא ממצוא חפצך לדבר דבר. אם הדבר לא ניכר, הדבר מותר. ההסתייגות היחידה שמותר בארץ ישראל זה לרכישה דירה, לעשות פעולה שגם ניכר מתוך המעשים, ובתנאי שלא יוציא את הדבר בפה. לכן במקרה שאתם שאלתם, זה לא ניכר, הוא נמצא באזור, הוא מסתכל, הוא מתבונן, ולכן הדבר מותר.
עוד דבר, בקשר לשדרי אדיוטות, אני שמעתי שאסור לקרוא, אסור לקרוא כיתוב מתחת לתמונה, לכן רציתי לשאול מה לגבי המגזינים שקונים בשבת, אם יש תמונות של רבנים ומתחת לתמונה כתוב את השם של הרב, או כל מיני מצבים שהוא נענה על עולה וכל מיני דבר כאלה, וכן אם כבר בעניין הזה, מה לגבי קומיקסים, לילדים שבקומיקסים יש תמונה וליד זה כיתובים. אז מה לגבי כל הספרים בעיתונים האלה בשבת?
שאלה גדולה מאוד, שאלה חמורה. על פי דברי התוספות, מרן השולחן ערוך שמדבר לגבי דיוקנאות שכתובים מתחתיהם מי הם כמו שם מדובר על גוליית ודוד וכדומה שמרן אוסר. ומרן השולחן ערוך לא מסייג את הדברים, אם כי התוספות מחלק בין לשון הקודש ללשון לז. הסיבה שאנחנו בעצם מתירים, אם כי היה ראוי לאסור, להתבונן בתמונות ובכיתוב שמתחתיהם, ובוודאי בקומיקסים, מה שמביאים לילדים ומה שכתוב מתחתיהם, משום גזרת חזל, ויש מחלוקת רמב"ם וראש מה הסיבה, אבל הדבר אסור משום שיתרי אדיוטות. הסיבה שאנחנו מתירים, כי כולנו נשענים על דברי רבי יעקב עמדין, ככה אמר לי דודי סקיני מרן הרב אלישיב, מהשאלת יעבץ כותב, שמשום עונג שבת, התירו שיתרי אדיוטות. זאת אומרת, בגלל שיש עונג שבת לילד לקרוא קומיקס, בגלל שאנשים כל כך נהנים לראות את התמונות שמתפרסמים בעיתון של רבנים וכדומה, חזל לא העמידו את החשש של שיתרי אדיוטות במקום של עונג שבת. לכן הקלו. אבל ודאי שמין הראוי לכתחילה שלא להתבונן בכיתוב מתחת. לילד ודאי שהדבר מותר כאמור משום עונג שבת, וגם מבוגר שמשבילו זה ממש עונג צרוף לקרוא בכלל את העיתון בשבת, הרי משום מצוא חפצך ודבר דבר, איך אנחנו קוראים בכלל עיתון בשבת, אדם שקורא פוליטיקה ונייס כאלה ואחרים בשבת, גם הדבר יהיה אסור. מרבי יעקב עמדין נכון, אבל לאדם יש מזה עונג שבת, שהוא יודע מה קרה שם ומה קרה פה ומה הפוליטיקן כאן ומה הבחירות שהולכות להיות, זה עושה לו עונג שבת, יותר מאשר לצערנו אם לשבת וללמוד דף גמרא או להגיד תהילים. זה עונג שבת שלו, בזה חזל לא העמידו דבריהם. אז ודאי שלכתחילה מן הראוי להחמיר למבוגרים, אבל אלו שמקילים זה בגלל מצוות עונג שבת, לכן מקילים גם להסתכל על הכיתוב שמתחת.
למצוות הרב שבת שלום
וברוך. ערב שבת שלום, ברוכים תהיו. אנחנו, סימנו לנו, חייבים לצאת רגע להפסקה וכבר שבים אליכם.
עכשיו איתכם דרך חיים עם הגאון הרב חיים איידלס. החלה הספירה לאחור לפיצוץ. 10, 9, 8. אם גם אתם סובלים מהתקפי מיגרנה מספר פעמים בחודש, לפני שהמיגרנה תוקפת אתכם שוב, פנו לנוירולוג. מוגש כשירות לציבור מטעם חברת נוברטיס. למידע נוסף כוכבית 9183.
הצטרפו לבוגרי הבית ספר החרדי, העובדים כיום במשרדי הפרסום, בחברות וארגונים, ומנהלים קמפיינים מרתקים. לפרטים והרשמה חייגו לבית ספר 03-57-92-111. מלגות לזכאים.
חברים, חברים, אבל דבר אחד, אין מצב שניתן לכם. לשלם ביוקר. לאומית זהב, הביטוח המשלים המשתלם בישראל, שחוסך לכם עד אלפי שקלים בשנה. עדיין לא חברים שלנו? זה עולה לכם ביוקר. חייגו כוכבית 507, הצטרפו ללאומית ותתחילו לחסוך. כפוף לתנאי השבן.
בואו להנות בקפה קפה בסר רמת גן. תפריט עשיר ומגוון. ועכשיו אירועי חורף במחיר מיוחד. אירועים עד 40 אנשים בחדר פרטי ב-99 שקלים. קפה קפה בסר רמת גן. בהשגחת הרב מחפוד. להזמנות 03-5758-333. 03-5758-333.
עכשיו 03-677-7772
מחסלים את שנת 2018 במחירי סוף. עכשיו בפעמית סטור, עשרות מוצרים במחירי חיסון חסרי תקדים. ובנוסף, חברי מועדון מרוויחים פעמיים. כל החנות ללא מע"מ. כפל מבצעים וכפל הנחות. רק עד יום חמישי, בכל סניפי פעמית סטור.
בדיקות מעבדה קובעות כי דלתות פנים חמדיה מבודדות רעשים פי שניים מדלת הפנים המתחרה. פי שניים, באותו מחיר. ישראל מתקדמת ל...
דלתות חמדיה, תתקדמו!
בערב ראש חודש תערוך הישיבה של מרן ישיבת חזון עובדיה תיקון מיוחד על קברו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה לכל הישועות. להעברת שמות חייגו עכשיו כוכבית 2675, כוכבית 2675, ישיבת חזון עובדיה, כוכבית 2675.
סובל מזהה? לראשונה בישראל, ג'ל רחצה אקטיבי של קרם אמן המונע ריחות זהה למשך 12 שעות. ג'ל הרחצה אקטיב בלוק של קרם אמן, היחיד שמגן מריחות זהה בכל הגוף כל היום. קרם אמן, looking good. ועכשיו מבצע חורף במרפאת השיניים של דוקטור מלמן בירושלים. קוביות לאישור שיניים רק ב-6,000 שקלים. תתקשרו עכשיו לדוקטור מלמן 02-540-5757. דוקטור מלמן.
שלום, כאן חיים ולדר, החודש במגזין הורים של תרי"ג.
רוצים להצליח בחיים? חיים ולדר עם 15 טיפים להצלחה. הילדים אוכלים ומשמינים, האם להעיר להם כשהם אוכלים או לא? הילד מתקשה בלימודים? המפקח החינוכי הרב מרדכי וקשטוק מסביר איך מתמודדים. וטובי ברון סוף סוף חוגגת יום הולדת. מגזין הורים מצורף בכל חודש לחבורת תרי"ג. למנויים חייגו 0722-79-6666.
שלא תגיד, לא שמעתי. בחודש ינואר ייכנס לתוקפו החוק החדש, הקובע אסור לשלם במזומן לעסקים סכום העולה על 11,000 שקלים ולאנשים פרטיים סכום העולה על 50,000 שקלים, ואסור גם לשלם בהמחאה הפתוחה בלי ציון שם המותר. תשלום במזומן בסכום העולה על המותר זו עבירה על החוק. פרטים באתר רשות המיסים.
במלאת 13 שנים לפטירתו של גדול המקובלים הרב יצחק כדורי זכר צדיק לברכה, נעלה ביום ראשון כ"ט טבת בשעה 10 בבוקר לציונו הקדוש בהר המנוחות בירושלים, וב-7 בערב תתקיים הילולה וסעודת מצווה באולמי היכל דוד רחוב העולייו 15 רוממה ירושלים, במעמד הראשון לציון הרב יצחק יוסף, השר הרב אריה דרי, רבנים ומכובדים. להעברת שמות לברכה ללא תשלום וכרטיסים 1-800-800-757.
עולם התורה וההלכה עוצר נשימה. העונה החדשה של חידון הלכה למעשה עם הגאון הרב אופיר מלכה ובהנחיית מרדכי לוי יוצאת לדרך. מדי יום ראשון התמודדו עשרות בני תורה על תואר חתן ההלכה העולמי לשנת תשע"ט. חידון הלכה למעשה בשידור חי מישיבת אור החיים ברחוב עזרא 1 בירושלים, בהשתתפות הקהל והמאזינים בבית. וביום ראשון הקרוב פרק הפתיחה החגיגי החל משעה 9. עכשיו איתכם דרך חיים עם הגאון הרב חיים איידלס.
חזרנו למאזינים, ערב מבורך למאזין, בבקשה.
הלו,
שלום וברכה, בבקשה.
אני הרב דיבר קודם, כשדיברו על דוד חשמל, על מים ומים חמים, אמר את המילה ערב שבת. אולי שהרב יסביר ויפרט מדויק, כי זה יכול ממש להכשיל, אנשים יכולים לחשוב, אולי, אני לא, חזיכה, אני לא קובעת, אני אומר ש...
נחדד,
מה זה ערב שבת? זה לפני כניסת שבת, זה לפני,
נחדד,
זה לא ערב שבת.
נחדד וישר כוח, ישר כוח על ההערה החשובה.
נכון.
כשדיברנו,
בוודאי,
בוודאי, בשמחה. מים חמים שהתחממו בערב שבת, בין אם זה מים שהתחממו על ידי שמש, בין אם זה מים שהתחממו על ידי בוילר, בין אם זה מים שהתחממו על ידי גז. מים שהתחממו בערב שבת עד כניסת שבת, זאת אומרת ביום שישי עד זמן השקיעה, את המים האלה חזל התירו להשתמש בהם. בשבת רק לשימוש מועט בפנים, ידיים ורגליים. ולא את רוב הגוף, ובוודאי לא את כל הגוף, גם לא לסירוגין, רק מעט מן הגוף. בתנאי שהמים האלו שהתחממו בכל דרך שהיא בערב שבת, כעת בשבת...
סליחה, סליחה שאני מפריעה, המילה ערב שבת הכי מפריעה והכי קשה.
יום שישי... יום שישי,
יום שישי
עד השקיעה, נכון. המים שהתחממו ישר כוח ביום שישי עד השקיעה, כשאני אשתמש בהם מעט לפנים, ידיים ורגליים בשבת, זה בתנאי שאני לא אגרום על ידי פתיחת הברז של המים החמים בשבת, כניסה של מים קרים אל תוך הדוד, שעל ידי זה אני מחמם אותם בשבת. מים שהתחממו ביום שבת קודש, החל מיום שישי לאחר השקיעה, המים האלה אסורים בשום צורה שהיא בשימוש, גם לצורך פנים, ידיים ורגליים. זה סיכומם של דברים. יישר כוח גדול.
תודה רבה.
ברוכים תהיו. ערב שבת שלום. ברוכים תהיו. בבקשה למאזין. ערב שבת שלום. בבקשה. מחילה. אז אם שירד, אנחנו רק רוצים להדגיש כאן לגבי תינוק. כשאנחנו מתירים לתינוק להתקלח את כל, לקלח, מכילה את כל גופו, זה אך ורק במים חמים שהוחמו מערב שבת, זה אך ורק תינוק שיש לו דין של חולה. זאת אומרת, תינוק שסובל מאוד, סובל מאוד, יש לו דין של חולה. כל תינוק יש לו דין של חולה שאין בו סכנה, ודאי תינוק שיש לו גירוי מהותי. במקרה שכזה, אנחנו מתירים לקלח את כולו, כי הגזרה של חזל, כותב המגן אברהם, הייתה גם במקרה של תינוק. שואלים כאן, כשאדם יושב באוטובוס, או במקומות ציבוריים, או מי הדם, או בחופות, שאדם נמצא ויש שם חוסר בצניות. איך לנהוג לגבי ברכות ושאר דברים שבקדושה? אנחנו מתירים בשעת הדחק שכזאת, אנחנו מתירים, כמו שכותב מרן המשנה ברורה, בסימן העיני, על ידי עצימת עיניים, אפילו בלי החזרת פנים. או, כמו שכותב מרן החזון איש, שכשאדם מחזיר את הפנים שלו, הוא לא כנגד, אפילו בלי עצימת עיניים, גם אפשר להקל. ומי שמדקדק, שמים בעצם את הסידור, או מכסים את העיניים ביד או בכובע, ואז על ידי זה לא נחשב שעומדים ממש כנגד חוסר בצניות. שאלה אחרונה לסיום, איך לנהוג לגבי המתנה לאחר גבינה בולגרית? גבינה בולגרית היא גבינה קשה. היא נכנסת בין השיניים, ולכן היו שהחמירו בגבינה קשה להמתין כמו באכילת בשר, משום סיפורו של המרא מרוטנבורג שמצא חתיכה של גבינה קשה בין השיניים. אבל מבחינת המציאות היום, זה לא הגבינה קשה שעליה מופיע בסימן פייטט, זה לא גבינה שהיא קשה וצריך לגרד אותה ממש בכוח, זה לא גבינה ששהתה חצי שנה והביאה תולעים, ולכן מעיקר הדין, כל הגבינות צהובות וכל הגבינות הקשות, למעט הגבינות הקשות מאוד שמעלות עובש ומעלות טעם, שזה הסיבה השנייה להמתנה, מן הקיבה, מיצי קיבה, אין צורך להמתין בהם מעבר לגבינה רגילה, שדי בשטיפה וכינוח על ידי משהו שהוא לא ירק, לדוגמה ביסקווית וכדומה, ושטיפה במים, לשטוף את הפה, לשתות משהו, ליטול את הידיים, לנקות אותם אם הם נגעו בגבינה וכדומה, ברכה אחרונה ומיד לגשת אל סעודת הבשר, ובכל זאת משום דברי הזוהר היו שהחמירו בכל גבינה לחכות 31 דקות שלא יהיה באותה שעה. התודה והברכה לרב מוישה כאן, לרב שלמה פולק, רב אברום קנלסקי שהצטרף אלינו הערב, לכל המסעים במלאכת הקודש, לכם המאזינים שוב מקדישים את דברי התורה לרפואת כל חולי עמו ישראל, ובפרט לילד יוסף חיים בן נטלי, שיהיה בתוך שער חולי ישראל. ערב שבת שלום ובשורות טובות.